שלנו. בתרבות שלנו היום אין עבודה זרה, לכאורה. בתרבות הישראלית, זאת אומרת, כשאני, עוד לפני שאני אלך להודו, הישראליות הפשוטה, אני, כשאני חי, אני לא מבין מה יש בעבודה זרה שמושך בני אדם. כשהמדרש בפתיחת פרק ג' מאמת בין רב אשי לבין מנשה, בעיניי מה שהוא יוצר זה את הפער בין החכם רב אשי, שהוא נקרא לזה גדול המפשיטים של הסוגיה. זאת אומרת, אם יש בתוך העולם התלמודי דורות על גבי דורות, רב אשי כאחרון האמוראים הוא כבר אדם של בית המדרש, הוא עורך את התלמוד, הוא תופס את הסוגיה בשלמותה. לבין מנשה, שהוא המלך שעבודה זרה שהפכה לגמרי את כל, שטפה לגמרי את כל הממלכה שלו, הוא מציב את השאלה הזאת, כפי המהר"ל, במוקד הדיון. איך בן אדם שהוא כולו שכל, כולו בית מדרש, יכול להבין מה מושך אנשים לעבודה זרה? ולכן באופן פשוט, אנחנו מזלזלים בהם. התרבות המערבית גם היא, עד 70 שנה האחרונות, זלזלה בעבודה זרה ותיארה אותה כמאורה פרימיטיבית. זאת אומרת, התיאור כאילו של, של, של התפתחות הדת, זה שיש את המיתוס, יש את עובדי עבודה זרה, פרימיטיביים, שלא מבינים כלום, אחרי זה יש דתות, אחרי זה יש ריבוי אלים, יש אל אחד, ואז יש את החילוניות. בסדר? כך תואר בחקר הדתות כאילו את ההתקדמות של האנושיות, ולא סתם. בגלל שהשכל האנושי בצורה פשוטה הוא לא מבין מה אנשים מוצאים בעבודה זרה. עוד לפני שניגש להתמודדות בשדה של המהר"ל, שזה שדה פילוסופי שהוא גם כן זר לנו, ואני ארצה קצת לשחק איתו כדי להפוך אותו למשהו יותר משמעותי בעולם שלנו, אני רוצה לענות לשאלה הזאת על דרך המהר"ל, שזה משהו שהוא עושה בסוף הפרק שלו. המהר"ל אומר, יצר עבודה זרה זה לא טעות בשכל. זה טעות, זה יצר. זה יצר. טעות שכלית, זה אומר שהיה איזה הבנה ואני לא מצליח לתפוס אותה עד הסוף. כמו שאיינשטיין ניסה לתפוס את הנוסחה שתכלול את שתי הנוסחאות של שני השדות הגדולים של המדע של זמנו, והוא ניסה לחפש את נקודת האחד, את נקודת המקום שבו הדברים מתחברים ולא הצליח. אז לא להצליח לתפוס את האחדות במציאות, לפי מי שחושב שזה טעות שכלית, זה בעצם אומר לא להצליח להבין. אנחנו נפתח לדוגמה, במקרה, את הלכות עבודה זרה לרמב״ם, פרק א'. בימי אנוש, כן, יש לנו אדם ושת אנוש, בימי אנוש, טעו בני האדם טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותם. אמרו, הואיל והאלוהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, ונתנם במרום וחלק להם כבוד, והם שמשים ומשמשים לפניו, ראויין הן לשבחם ולפערם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. ואז, כיוון שעלה הדבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להם קורבנות. עד כאן זה עבודה זרה או לא עבודה זרה? בצורה פשוטה לא. כי הם עוד משבחים ומפערים לאותם שאלוהים חלק להם כבוד. זה עוד בסדר, לכאורה. וזה היה עיקר עבודת כוכבים. וכך היו אומרים, עובדי הווה יודעים עיקרה, שימו לב, לא שאנו אומרים שאין שם אלוה, אלא שכוכב זה הוא, אלא כוכב זה. אלא שהם היו אומרים שהם עובדים את הכוכב, נותנים כבוד לכוכב שהוא השליח של אלוהים. אבל בהלכה בעת, אחר שערכו הימים, עמדו בבני האדם נביאי שקר. ואמרו שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני או כל הכוכבים והקריבו לו. ואז את כל מיני תקסים שהודיעו והתחילו לעשות את התקסים האלה, אני מדלג. ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, אני מדלג. וכיוון שערכו הימים, נשתקח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם לא הכירו. ונמצאו כל הארץ, הנשים והקטנים, אינם יודעים על הצורה של עץ ושל אבן והאחד של האבנים. איך מבין הרמב״ם מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה, נקרא לזה, חוסר מודעות שכלית. חוסר מודעות אינטלקטואלית. זאת אומרת, היה איזה הבנה, שהיא הייתה הבנה שהתרבות הכילה אותה, שיש אלוהים אחד ויש כוחות חזקים בעולם, ועם הדורות מה שקרה, טוען הרמב״ם, זה שנתנו כבוד לכוחות, שזה עוד נגיד בסדר, ואז אנשים הפסיקו לחשוב. נשתכח הדבר. מה היה קורה אם היו חושבים? זה בדיוק הלכה ג' הראשון שעמד ועשה את החשבון הזה, זה היה אברהם אבינו. ככה הרמב״ם מתאר את, ה, את, ה, את המהלך הדתי של אברהם אבינו. עכשיו זה לא מפתיע, הרמב״ם עצמו ככה מבין. נכון, מה הוא יכתוב בתחילת הלכות יסודי התורה? את הגלגלים והזחלים ואלוקים. מעשה בראשית ומעשה מרכבה. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, אם אתה חושב מספיק טוב, אתה תבין את מה שאברהם אבינו הבין. למה זה לא קרה? כי רוב עמי הארץ, לצערנו הרב, הם לא אינטליגנטים. ובאמת צריך שיבוא באדם עם שיעור קומה של הרמב״ם ויכתוב בהלכות יסודי התורה בצורה ברורה ופשוטה את מה שכל אדם עם שכל מופשט ופילוסופי אמור להבין.
הרמב״ם מכיר בעצמו בגויים, כן מודע לזה שיש אנשים חכמים, לא כל הגויים מתפשים.
הפוך, אתה עד כדי כך צודק שמבחינת הרמב״ם גם אריסטו הגיע לאותה מסקנה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני מנסה להבחן. מבחינת הרמב״ם, ההכרה באלוהים היא הגיונית, אז היא אפשרית גם בגויים. החילוק של הרמב״ם הוא לא בין הגויים ליהודים, אלא בין הפילוסופים החכמים לעמי הארץ הפשוטים. נקרא לזה, מה הדעה שרווחת בתרבות? מה אנשים חושבים? נגיד, אני אתן לך דוגמה קלאסית כזאת, כן? חוק המשיכה. היום כולם מבינים שיש חוק המשיכה. תשאל אנשים על נוסחות יותר מורכבות בפיזיקה קוונטית, אנשים לא מצליחים להבין את זה, כאילו רק פיזיקאים מבינים את זה. אז יש הבנות שהן כאילו בתרבות, ויש הבנות שהן רק אנשים חכמים הם מגיעים אליהם, והאמונה באלוהים היא משהו שצריך הרבה עמל כדי להגיע אליו, ובהתחלה זה היה ברור, ועם הזמן זה נשתכח. התפיסה הזאת של הרמב״ם, גם אם המהר"ל הוא לא יוצא נגדה באופן מפורש, אבל הוא יוצא נגדה באופן מהותי. מכיוון שלפי הרמב״ם, עבודה זרה היא, נקרא לזה, חוסר מודעות. היא חיסרון בחשיבה. כל התקסים, הרמב״ם מייחס להם לא משהו עקרוני, מושרש באישיות, אלא איזה מין תבנית תרבותית, שבתוכה עושים תקסים. בסדר? בוא ניתן לזה הקבלה מהאנתרופולוגיה של זמננו. היה אפשר לצייר את הדתיות של התנ״ך או שלנו בתור תקסים כדי להגיע להבנות. לתקסים אנחנו מקיימים, מניחים תפילין כדי להיזכר במי שהיה ואמר העולם. אז מה חשוב בהנחת התפילין? הזיכרון. בשביל מה מניחים תפילין? זה לא שהנחת התפילין, אתה מתקשר בעצם הנחת התפילין. הנחת התפילין היא איזה סמל לזיכרון. באמת, היו גם בעולם היהודי שלנו אנשים כמו ראש הריש, שניסו לייצר איזה מין דתיות מהסוג הזה, דתיות יותר רציונלית. המהר"ל, הוא לא מקבל את זה, הוא אומר, עבודה זרה היא יצר, ויצר מקביל ליצר האמונה. האמונה היא יצר, ועבודה זרה היא יצר. אתה יכול להיות מאוד אינטלקטואל, כמו שהמהר"ל מעריך להסביר שהוא טוען שמנשה היה מאוד אינטלקטואל, אבל לכתוב בעבודה זרה. עד רבה, מבחינת ההיררכיה, המהר"ל ממקם את רב אשי מתחת לדרגתו האינטלקטואלית של מנשה. ככה זה מבחינת מבנה המדרש שהוא דורש בפרק. אז הוא אומר, מנשה, הוא אומר לרב אשי, תראה, אם אתה, אני עוד מנשה, אני באדם חכם, אז אני יודע שאני צריך להתרחק. הייתי עושה לעצמי מונעים, הייתי עושה חסימה לאינטרנט כאילו, בסדר? זאת אומרת, הייתי עושה רימון. רימון לעבודה זרה. אבל אתה היית לוקח את הגלימה שלך והולך ישר בלי שום רימון לשום דבר. זאת אומרת, כך הוא מביא את הדו שיח שם בין מנשה לרב אשי. המאפיין שלו זה שהחוכמה היא הדרך לעמוד אל מול היצר. אבל עבודה זרה היא יצר. כדי להבין מה זה עבודה זרה, מה היצר של עבודה זרה, אני קצת רוצה לחרוג מהמושגים של המהר"ל למערכת מושגים שהיא קצת יותר מודרנית. בהקשר של חקר הדתות נקרא לזה.
גם מצד של המהר"ל של אלוהותי, לא מאוד רחוקה מהרמב"ם, הלכות שלו, זה שיש אלוהים הן מאוד פילוסופיות, וכאילו, יכול להיות שחושב שעבודה זרה זה משהו, זה עניין של יצר, אבל קצת האמונה, זה, לא יודע כמה זה.
המהר"ל, נהוג, יש פה סדרה של שיעורים של הרב קרומביין, שאומר על המהר"ל שהוא הוגה בין שני עולמות. במובן הזה אתה צודק, זאת אומרת, המהר"ל משתמש בטרמינולוגיה, בשפה הפילוסופית, אבל הוא לא פילוסוף. באמת, הוא שייך לזרם של הרמב"ן, לזרם המקובלים, שמתייחס גם לפילוסופיה, גם אם בתור כלי ביטוי, גם ברמב"ן נמצא גלגלים ושחלים, אבל זה לא מוקד העיסוק שלו. הוא כאילו מרמה, הוא לוקח את השפה הפילוסופית ומטעין אותה במושגים שהם לא פילוסופיים. ולכן המהר"ל מאוד קשה ללימוד בהקשר הזה, כי הוא כותב לך מין, הוא מערבב אותך עם המילים שלו. אוקיי, אני חוזר. לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה רחוקה, שקוראים לה יוון, היה מלך אגממנון. אותו מלך, זה מסיפור שנקרא ילידיה, מי שראה טרויה, אז זה משם. מלך אגממנון יצא למלחמה, אגממנון, שני ממים שם. המלך אגממנון יצא למלחמה על טרויה 10 שנים, ושווה שבויה שהיא בת חשובה של איזשהו כהן. האכילס, גיבור הסיפור, אמר לו שזה לא בסדר, ושהוא צריך להחזיר אותה. אז לצערו הרב הוא החזיר אותה, ובכעסו, כך כתוב, בכעסו, הוא חטף את השבויה של אכילס. שאכילס הייתה לו שבויה שם, שבויה מאוד יפה, שהוא מאוד אהב אותה. ואז אכילס התעצבן על אגממנון, פרש מהמלחמה, ואכילס כגיבור הסיפור, הוא, אם הוא פורש מהמלחמה, אז אין סיכוי, זאת אומרת, הקרב אבוד. ואז עכשיו יש קטע שבו אגממנון מנסה לפייס את אכילס, ותקשיבו מה הוא אומר לו. הוא אומר לו ככה: תקשיב אכילס, תדע לך, זה לא שאני רציתי לחטוף את השבויה שלך. האלה אתנה, אלת המלחמה, נכנסה לי לתוך הראש והכריחה אותי לעשות את זה. אכילס, לפי הסיפור, האלה אתנה, אתנה זה שם של אלה. אכילס, לפי הסיפור, קיבל את ההסבר הזה וחזר למלחמה. מה אתם אומרים על ההסבר? חוסר ההבנה של ההסבר הזה, זה המצוי למה אנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה. עכשיו אני מדבר ככה קצת באנתרופולוגיה מודרנית, אני אנסה להסביר את זה, בסדר? אנחנו רגילים לחשוב שאנחנו, האדם שלנו, הוא יחידה עצמאית שהיא בוחרת. אני בוחר, אני רוצה, ואל תקריץ לי שאלות נכנסות לך לתוך הראש. מה זה התירוץ הדחוק הזה? תגיד שזה אשמתך, תגיד סליחה, וזהו. מה, אפילו סליחה אתה לא אומר, אתה אומר שאלה נכנסה לך לתוך הראש? מה זה הדבר הזה? עבודה זרה בשורשה היא חוסר מרכוז של האישיות. אני אתן לכם דוגמה שניתנת בהקשר הזה. זה נקרא מיתוס הגיבור, הלוחם. אכילס, ניקח את הדוגמה שלו. כשיש לוחם, שהוא לוחם על, איך הוא יתואר בספרות העתיקה? בתור מישהו שפתאום משתגע בלוחמנותו וככה מתפרץ באיזה פרץ בלתי נשלט. ואיך יתואר הפרץ הבלתי נשלט הזה? כוח אלוהים. האמת שאנחנו מוצאים את זה גם במקורות בתנ"ך, בביטוי של רוח אלוהים. כשרוח אלוהים נכנסת לגדעון, במה היא מתבטאת? האם היא מתבטאת בהפשטה פילוסופית? יש משהו בתפיסה של עולם, של עבודה זרה ועבודת השם כיצר, שטוען שהאדם הוא, נקרא לזה, פתוח. אלוהים יכול להיכנס אליו ויכול לצאת ממנו. הוא לא איזה מין יחידה סגורה כזו שמאמינה באלוהים או לא מאמינה באלוהים וצריכה להוכיח את קיומו או לא להוכיח את קיומו. אלוהים נמצא פה, הוא נכנס לבני אדם, הוא משפיע להם על האישיות, הוא חוזר, הוא הולך, יש דיבוקים, יש שדים, יש רוחות. כל המיתולוגיה מלאה, כל השפה של העבודה זרה היא מלאה בדיפוזיה שבין האדם לבין הכוחות האלוהיים, אליליים, שנכנסים לתוכו. להגיד שעבודה זרה היא יצר זה להגיד את הדבר הזה. עבודה זרה זה לא אמונה. זה הלך, זה הקשר, זה הלך רוח. זה תפיסה שהאדם הוא לא יחידה סגורה, הוא נכנע למשהו שגדול ממנו, שמחוץ לו. אבל זה לא כניעה כמו שאנחנו נכנעים בפני שלטון שעומד מחוץ לנו. זה כניעה במובן הזה שאין לי אישיות. האישיות שלי היא כאילו אלוהים, האליל יכול להיכנס ולצאת ממנה. אני כבר ברורה או שאני אדגיש את זה?
זה לא שהאדם הוא לא אישיות, אלא שהאישיות שלו יכול להיות מושפעת על ידי גורם חיצוני.
כן, נכון. המילה אישיות היא לא מדייקת. יותר נכון להגיד שהאדם הוא לא יחידה סגורה בוחרת. לא שייך לדבר על בחירה חופשי בעולם אלילי. בחירה חופשית זה חידוש של היהדות. או אם נרצה בהתפתחות הדתות מדברים על זה גם של הפילוסופיה היוונית, לכן הפילוסופיה היוונית והיהדות נפגשים בצומת משמעותית אצל ימי הביניים. אבל בחירה חופשית היא אומרת שאני בוחר, שיש לי משהו שכשהאלילים או שקיימים בעולם הם לא יכולים לטלטל אותי, יש לי שליטה, יש לי בחירה, יש לי אחריות. בעולם אלילי אין אחריות. כל המיתולוגיה היוונית ומיתולוגיות אחרות מלאות, נקרא לזה מה שנקרא טרגדיה היוונית. זאת אומרת, טרגדיה היוונית זה איך האדם מנסה לקחת אחריות והאלילים טורפים לו את הקרפים, את הקלפים, ובסוף יוצא רע. למה רע? כי אין חוקיות בעולם. כי זה נלחם בזה וזה נלחם בזה וכל אחד שונא את השני, ואתה כבן אדם אין לך שליטה על זה בכלל.
אני טוענת שיש לנו שליטה על זה. הכל בידי שמיים, חוץ
מיראת
שמיים,
כמו
כל
הלך
העולם בסופו של
דבר
נתון
הקדוש. כן, אבל במובן הזה, אתה כבר...
אתה דבר על שכר ועונש. זה מה שהיה דוטון. דוטון באמת שיש
אחר מבחינת
שכר
ועונש,
אני לא חושב
שהאלילות
שוללת את זה.
האלילות שוללת את זה במובן הזה, אני אגיד כרגע בשפה ששמעתי פעם הרב ביק, שהיהדות מחברת את האלוהים עם הטוב, ולא רק עם הכוח. כן, בעולם אלילי, האליל הוא כוח, הם כוחות. במובן הזה, כשיש יצר לעבודה זרה, זה יצר ההיכנסות וההתחברות אל הכוחות העוצמותיים של החיים. לא נופתע למצוא עבודה זרה עם מין, כן, קדושה וקדשה, כל פולחן הבעל, שהוא לא בדיוק סטרילי ואנליטי, הוא לא מופשט, הוא מאוד מאוד יצרי. לא נופתע למצוא עבודה זרה בכל ההקשרים שבהם האדם הוא נכנס לטרנס, לאיזשהו חריגה מעצמו, לאיזשהו משהו שהוא לא שקול, לא מחושב. כי עבודה זרה היא בדיוק היצר של ההישאבות על חוויות אחרות. יש סדרה של הוגים ב-40 שנה האחרונות, שמדברים גם על העבודה זרה המודרנית בתוך השפה הזאת. אני אתן לזה דוגמה כי זה מאוד חזק. אתן דוגמה קונקרטית. מה אנשים מוצאים במלכת אנגליה? מה אנשים מוצאים? למה אנשים מעריצים כוכבים? כוכבי קולנוע, כוכבי ספורט. מה יש שם? מה יש שם? הטענה תהיה, שזה בא מ... סדרה של אנשים שיושבים על פילוסופיה, פסיכולוגיה שנקראת פסיכולוגיה יונגיאנית, הטענה תהיה זה שהבן אדם הוא חייב, בכל בן אדם יש איזה דחף להיכנס למשהו שמעבר לעצמו. פעם זה היה אלילים, היום זה כוכבי קולנוע. היום אנשים יכולים להשתגע בגלל קבוצת כדורגל. מה הם מוצאים בקבוצת כדורגל? בדיוק את אותו אובדן זהות, את אותה חוויה, את אותו דבר שהוא במובן מסוים תחליף למקום הדתי שלהם.
להיות כדורגל זה לעבוד עבוד עזרה?
לא, קבוצת כדורגל במובן הקיצוני, אלה של מנצ'סטר, זאת אומרת שהם יכולים להרביץ לך אם אתה עם הצבע הלא נכון. לא כאילו לאהוב מכבי כי ראית את זה בטלוויזיה. עכשיו, הטענה תהיה שזה לא עבודה זרה במובן הפסיכולוגי, זה עבודה זרה. זאת אומרת, מה שמושך לשם אנשים זה שהם מוצאים שם חריגה מעצמם. הם נכנסים לאיזה מקום שהם בטרנס, הם בתוך הקשר חזק, עוצמתי, חי. כן, 10,000 איש מקללים את השופט, זה חזק, זאת אומרת, זה לא... עכשיו, זה דוגמה, בסדר? אני לוקח את זה חזרה לעולם התרבות. כן, ההרצה של התרבות בהקשר הזה היא תהיה אותו דבר. הטענה של אותם אנתרופולוגים, שהם גם דתיים אגב, שזה קשור, זה שמה שהדת עושה, מה שהדתיות, או נקרא לזה הלך רוח דתי עושה, זה שהוא לוקח את אותם כוחות פנימיים עוצמתיים ומארגן אותם. המערה לא מתכחש לייצר עבודה זרה. הוא אומר, הוא לוקח את זה עד הסוף. כשיצא יצר של עבודה זרה, יצא אריה של אש מבית קודשי הקודשים. והיהדות נהייתה חיוורת יותר, מופשטת יותר, פילוסופית יותר, מסודרת יותר, אבל חסרה בדיוק את זה, את חוויית החיים הזאת שהיא עוצמתית, שהיא חזקה, שהיא באה ואתה לוקח ומקריב קורבן לקדוש ברוך הוא. זה מאוד חזק, אדם משפריץ, זה לא איזה חוויה פילוסופית, המקדש. ובמובן הזה, מה שהדת עושה, בניגוד לרמב״ם, שרואה בקורבנות ובכל המערך של התקסים הדתיים, איזה מין כאילו קניעה של האלוקים לחוסר הבגרות של התרבות, בסדר? שהתרבות עוד לא מספיק בוגרת כדי להתייחס אלוהים בלי זה. המהר"ל רואה בזה מטרה. ומטרה בגלל שיצרה דה עבודה זרה, ויצרה דה, ונקרא לזה חוויה דתית, היא הדבר שקשור לאותם תכונות יסוד, להישאבות, להיסחפות, לקדושה, לחיים, לתסיסה. אבל מה עם ישראל עושה כשהוא מגיע לרגל, עולה לרגל? עם ישראל עושה תיקון גדול. מה היה התיקון גדול שנעשה ברגל? גמרא בסוכה, משנה. ומפריד בין נשים וגברים, שזה בדיוק המקום שבו היהדות אומרת, אני לוקחת את החוויה הזאת, אבל רגע, 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 אצלנו אין קדשות בתוך המקדשים. אז נכון, יש בקודש הקודשים קרובים שמשקפים את עוצמת החיים, אבל הקרובים שיש בקודש הקודשים הם נסתרים, הם קשורים לאיזה משהו עדין יותר. יש שיר השירים בתוך העולם הדתי, והוא מכונן אותו. הדתיות היא לא משהו מופשט, היא משהו מעשי, היא פעולה של מצוות. אבל זה קצת אחרת, קצת יותר מעודן, מאורגן. האדם לא מנסה בעבודת השם להיסחף ולהתעלש, אלא הוא מנסה לקחת את מה שיש, את העוצמות האלה של הרצון להתקרב ולהשתמש בהם כביכול, לסדר אותם, להכניס אותם לתוך איזה תבנית שבתוכה הוא יכול להתקדם איתם. מה הדמות של נביא? האם נביא, כמו רוח השם, נבואה, האם היא הפשטה פילוסופית? כשהגמרא אומרת שיונה היה מעולי רגלים, כי הוא עשה את שמחת בית השואבה, קיבל נבואתו בשמחת בית השואבה, מה היה שם? אז לפי המערה, לפי התפיסה הזאת, מה שהיה שם זה דבקות. זה השפה של המערה, אם נשתמש בה. ודבקות בהשם היא מולידה נבואה, ונבואה היא גם השגה, אבל היא לא רק השגה, היא יותר חוויה חושית, היא יותר חוויה ממשית מאשר השגה פילוסופית. עוד משפט אחד על התפיסה הזאת. מה שהתפיסה הזאת בעצם אומרת בהקשר שכאילו עומד לפתחנו, זה איך אנחנו בתוך העולם הדתי, בתוך החיים הדתיים שלנו, מארגנים את אותם הכוחות. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את התמונה שהמהר"ל מציג, אז יצרה דעבודה זרה קצת נרגע. אבל אם אני אחזור ואשתמש ברב קוק בהקשר הזה, אז כשחוזרים לארץ, יצרה דעבודה זרה חוזר ובגדול. ולא סתם, כי כשאנחנו פה בתרבות שלנו, העולם הפילוסופי איבד את מוחלטותו, איבד את ערכו. העולם של התרבות, של הקולנוע, של הבידור, העולם של החומר, העולם של המיסטיקה, חוזר ונהיה על הפרונט של התרבות. אנשים מתחברים. ועכשיו השאלה, איך אתה כדתי מתייחס לזה? זה מחזיר את ההתמודדות שלך עם יצר הרע למוקד הדיון. יצר דעבודה זרה חוזר במובן הזה. לא יכול להיות יטען המערל, שאדם דתי יהיה ככל, אני עכשיו עושה את זה כאילו סטריאוטיפי, שאדם דתי יעריץ כוכבים באותה עוצמה שאדם חילוני מעריץ אותם. לא יכול להיות, הוא אמור להעריץ את השם, הוא לא אמור להעריץ כוכבי קולנוע. אני אסביר את זה בעוד משפט. ההערצה של השם היא קשורה לזה שהשם הוא אחד. כשהשם הוא, האמירה שהשם אחד, זה האמירה שאני לוקח את אותם כוחות חזקים ומארגן אותם סביב מטרה. בשפה של המערל, סביב תכלית או ראשית. מטרה זה אומר שיש אחדות מסוימת שהעולם חותר אליה, ושכל הריבוי שבעולם, כל הכוחות שבעולם, הוא בא ליישום שלה, הוא בא כדי לממש אותה. עכשיו, תראו, זה לא שאין עוצמה לחוויות החיים השונות, אבל בוא לא נאבד, יש ראשית אחת. או ליתר דיוק, אם נתייחס למערל בפרק, יש שלוש פריזמות שמתוכם אפשר לבחון את הראשית. ראשית תבואה, ראשית ישראל וראשית התורה. ראשית תבואה עוד שנייה, זה עוד מה שנספיק קצת עם הפילוסופיה שהמערל כן מכניס לתמונה. אני כרגע רוצה לדבר על ראשית ישראל וראשית התורה. אומר המערל, האלוקים שהוא אחד יצר אחד, האחד יוצר אחד. למה? כי הרי לא יכול להיות שמהאחד ייווצר הריבוי. עכשיו אני רוצה שנתאין את המשפט הזה בהקשר שעכשיו אנחנו מבינים. האחד יצר אחד זה לא רק שאלה פילוסופית, כמו שכאילו ניסח את זה הרמב״ם, האם הוא צריך לכבד את הכוכבים או רק לכבד את מי שיצר את הכוכבים עם הכוחות. זה גם שאלה התכוונותית, האם אני נסחף קיומית אל תוך הערצת הכוכבים והגלגלים, או שאני עומד מאורגן אל מול מטרה אחת. לאן אני מכוון? האם יש לי עולם הבא? או שאין עולם אלא אחד, ובעולם האחד הזה יש כוחות שונים, וזה לא כל כך משנה עם איזה צד אני אהיה. העבודה זרה היא לא לקחה ראשית אחת, ולכן היא אמרה, יש הרבה ראשיות, העולם הוא מאבק. אין לו עולם מטרה. אין לו ראשית, זאת אומרת, אין לו מטרה. ההפשטה הפילוסופית, כאן אני אכנס דקה ל... סוגריים שהמערל, זאת אומרת, זה רוב הפרק, אבל המערל מתייחס אל מול פילוסופיית זמנו. הפשטה הפילוסופית, מה היא אמרה בעצם? עכשיו אני עושה עוד פעם איזשהו תרגום מודרני לטענה הזאת. היא אמרה, יש אחד, מופשט, עליון, והוא מאציל, הוא יוצא ממנו את העולם, יורד, גלגלים, שחלים, לא משנה כרגע המודל, עד שאנחנו מגיעים לעולם הזה שהוא הווה ונפסד. העולם הזה הוא לא רציני. לאן האדם יכול להתחבר? האדם יכול להתחבר הכי גבוה שהוא יכול. הרמב״ם נגיד אומר, האדם יכול להתחבר אל השכל התחתון. זאת אומרת, האדם לא מתחבר לאלוהים, הוא לא מתחבר לאינסוף, אלא הוא מתחבר לרמה הכי גבוהה שהוא יכול להגיע אליה, שזה מתוך שבעת השכלים שמתוארים בתרשים, התחתון. המערל ממש לא אוהב את ההסבר הזה, ואני אסביר למה. מה בעצם עומד מאחורי ההסבר של הרמב״ם? הרמב״ם תופס את השלמות האנושית כהתכווננות שכלית. ולכן האדם צריך לוותר, לנתק את כל יחסו אל החומר ההווה והנפסד, להשתמש בו בשפה של הרמב״ם בשמונה פרקים, לתכלית אחת, וההתקדמות שלו היא לא בציר של היחס, היא לא בציר של המעשה, של החומר, אלא היא בציר של ההפשטה, של השכל. מה היחס של הרמב״ם, שאני ככה, ציטטתי לי את זה. מה היחס של הרמב״ם להמוני העם? זו השאלה שהמערל בתחילת תפארת ישראל, כשהוא מתווכח איתו על המצוות, זו השאלה שהוא מעמיד מולו, וזו שאלה מאוד נוקבת. ילד בן 5 נהרג בפוגרום, יש לו חלק לעולם הבא? או לא? למערל ברור שכן, והוא לא מבין איך העולם הפילוסופי מבית המדרש של הרמב״ם, זה פחות הרמב״ם ויותר תלמידי הרמב״ם שלקחו את זה צעד אחד קדימה, כי הוא לא מתווכח ישירות עם הרמב״ם בהקשר שם, אבל מה הם יענו לשאלה הזאת? הרי אם הציר של ההתקדמות האנושית הוא ההתקדמות השכלית, ילד בן 5, אז הוא לא בוגר במובן הזה. אז מה זאת אומרת שיש לו חלק לעולם הבא? המהר"ל, כשהוא מתווכח והוא טוען שיש ראשית אחת, והראשית הזאת היא ישראל או התורה, מה שהוא טוען זה שהתורה או ישראל הם הציר שעליו העולם מתקדם. לא? ובשני המקרים, תשימו לב, זה לא השכל. התורה זה המצוות, גם לימוד תורה, אבל הוא בחינה. אנחנו אפשר להתבונן מה יש בלימוד התורה. אבל התורה זה מצוות, ועם ישראל הוא מקבל המצוות, הוא מקיים המצוות. הפער בין קיום, שהוא מבוסס על קיום מצוות, והצגה הזאת היא כראשית הבריאה, זה התמרכזות פילוסופית. הוא ממרכז את הפילוסופיה שלו לא סביב עולם ההפשטה, אלא סביב העולם המעשי. ובזה הוא מנסה לארגן, עוד פעם, אני חוזר אל מה זה עושה לעבודה זרה. כשאני אומר שהתורה והמצוות הם המוקד שעליו האישיות שלי בנויה, בעצם אני אומר שכל אותם חוויות שיש באישיות שלי, ועוצמות שיש באישיות שלי, אני צריך לארגן אותם דרך המצוות, כדי להגיע לעולם הבא. עולם הבא זה לא מקום שבו אני דוחק את כל הכוחות החומריים הצידה ומגיע לאיזשהו עולם פילוסופי שהוא עולם האמת. עולם הבא זה העולם שבו האישיות שלי מאורגנת בשפה של המהר"ל בפרק הבא, בנפש, גוף, נפש ושכל, שמאורגנים בסידור הנכון שהם כשלעצמם זכאים להגיע לעולם הבא. הוויכוח הזה של המהר"ל, מה זה ראשית, הוא יותר נוקב אפילו. אני אנסה ככה לדייק את זה יותר. כשהמהר"ל מציב את שאלת הראשית סביב אני אגיד את זה אחרת. המהר"ל טוען שיש ראשית בכל מרחב. במרחב האדם, ישראל. במרחב החוכמה, התורה. וגם יש ראשית במרחב הבריאה. ראשית במרחב הבריאה, הוא קורא לזה את תרומה מעשר וחלה, שבתרגום שהוא מתרגם את זה, הכוונה שבכל עולם, העולם הפילוסופי של המהר"ל מורכב משלושה מרחבים, מרחב המלאכים, מרחב הכוכבים ומרחב העולם הזה, שבכל מרחב מהעולמות יש נקודת מרכז. נקודת המרכז הזאת היא שייכת לקדוש ברוך הוא. עכשיו שימו לב, אם בהפשטה הפילוסופית מבית המדרש של אריסטו, שהרמב"ם אימץ באופן חלקי, אבל לא ברור עד הסוף מה עלה בגורלה, הקשר בין אלוהים לעולם הזה הוא קשר על ידי אמצעים. העולם הזה, ואלוהים הוא למעלה, ויש מלאכים, יש כוכבים, ומה שמייצר את התנועה, מה שמשפיע בעולם הזה, זה החוקים שנטבעו בו מראש. אז חוכמת הבורא היא בחוקיות שלו, אבל לא בהתערבות שלו. המהר"ל טוען שיש ראשית בכל מרחב. הקדוש ברוך הוא מתערב בכל מרחב. בכל עולם יש נקודה, בכל עולם כאילו ברמת ההפשטה, מלאכים, חומר מופשט, זך ועולם הזה, בכל מרחב יש נקודה שבה אלוהים מופיע עם האינסופיות שלו. לכן הוא יכול לעשות ניסים. לכן לא יפריע למהר"ל הניסים שיש בניסי מצרים, כמו שיפריעו לרמב״ם. כי אצל הרמב״ם העוצמה של ההתגלות של אלוקים בבריאה, זה בזה שהוא טבע את החוקיות של כל המערכת שבתוכה יש סדר וחוק ואפילו חוק מוסרי. אבל לפי המהר"ל, הקדוש ברוך הוא יכול להתערב בכל משבצת. הוא יכול להתערב בתורה, והאדם נדבק באלוקים על ידי התורה. הוא יכול להידבק על ידי ישראל, שאפשר לחשוב. ישראל כמקבלי התורה, זאת אומרת, כמישהו שהוא חי את התורה. והוא יכול להופיע על ידי שבירת חוקי הטבע בכל מסגרת, במלאכים, בכוכבים ובמציאות שלנו. ההסתה הפשטה לדבקות, אם אני מבין נכון, היא בנויה גם על תמונת העולם הזאת. מובן למה? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אפשר להידבק בו, אפשר להתחבר אליו בכל מקום. לפי הרמב״ם, אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אתה צריך להבין את החוקיות שבה הוא ברא את הבריאה. לפי המהר"ל, כדי להידבק בקדוש ברוך הוא, אתה צריך להתחבר אל הראשית. מה זה להתחבר אל הראשית? לקיים תורה, להתחבר לעם ישראל, או בשפה של הקודים של המהר"ל, להפריש תרומות ומעשרות. מה זה להפריש תרומות ומעשרות? זה להבין שבבריאה יש שורש אלוקי אינסופי. ולכן ממנה, הבריאה היא לא שייכת לעולם הזה, היא לא חומר עובה ונפסד, היא גם משהו אינסופי שצריך וראוי ונכון להעלות אותו אל הכהן, אל המזבח, לחבר אותו אל הקודש גם במובן הריאלי של העניין. לעשות, לקיים את המצווה. עד כאן זה? אני אתגלגל עוד שלב אחד הלאה. יש הבדל בין תפיסת האדם שנוצרת מהרמב״ם לתפיסת האדם שנוצרת מהמהר"ל. כבר קצת הזכרתי את זה, אני רוצה עכשיו לפתח את זה מעט יותר. הרמב״ם, או ההפשטה הפילוסופית שעומדת במוקד פרק ג', תפיסת ההצלה, הוא תופס ש נקרא לזה ככה, היכולת של האדם להתעלות היא לא תמונה בתוכו, היא תמונה באמת שניתנת לו מן החוץ בהידבקות שלו בשכל. במובן הזה המון העם, כמו שכבר הזכרתי, הוא לא יכול להתעלות, כי ההמוניות היא לא מתעלה. המהר"ל אומר קצת משהו אחר. המהר"ל אומר שהיכולת תורת האדם של המהר"ל, נקרא לזה השלמות האנושית, לאן המהר"ל חותר? המהר"ל חותר לזה שכל אדם יוכל להידבק בקדוש ברוך הוא במרחב שבו הוא נקרא לזה ברמה הגבוהה ביותר האפשרית. אומות העולם זכאיות, או הרמה שיש בתוכם, הפוטנציאל שיש בתוכם, זה שבע מצוות בני נוח. כך הוא יגיד בתפארת, בתפארת ישראל בפרק ג'. שבע מצוות בני נוח הם לא המצוות העקרוניות שמסמלות את הדעות שכל אחד חייב להאמין בהם, כי זה בייס, כי זה בסיסי להאמין בשבע ההגדרות האוניברסליות האלה. אלא זה שבעה ביטויים שמבטאים את עוצמת הקדושה שיש באומות העולם. מהי קדושתם של ישראל? קדושתם של ישראל היא תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות הם היכולת לממש את הפוטנציאל שאלוקים הטביע בתוך מה שנקרא עם ישראל. יצרא דעבודה זרה הוא עומד אל מול תרי"ג מצוות, שכולה עבודה זרה כנגד כל המצוות כולם, בגלל הנקודה הזאת. כי עבודה זרה היא לוקחת אישיות שאמורה להתממש בתרי"ג, והופכת אותה לפרודה, לחתוכה לחתיכות. אתה לא מופיע כאיזו יחידה שלמה, סגורה, מלאה, מורכבת מצדדים שונים שסביבם עומד האחד, שבתוכך, מאיזה אני פנימי שהוא בוחר, אלא אתה מתפרק לחתיכות, וההתפרקות הזאת היא מבטלת את הנקודה שעומדת ביסוד התורה. לכן, זה מה שראינו בפרק ב' של המהר"ל, עם ישראל יותר קשה לו להחזיק עמדה אל מול העבודה זרה. עבודה זרה זה בוא נגיד הפוך, אצל הגויים, אם יש להם, נקרא לזה, נטיית אישיות שהם אוהבים כדורגל, בסדר, אני רץ עם הדוגמה הזאת, לכו איתי רגע, אז הם יהיו עם שמתמסר לכדורגל. וזה לא כל כך נורא, בגלל שבמובן מסוים, אומות העולם מבטאות יסודות חלקיים. יש אומה שקשורה לכדורגל, יש אומה שקשורה לצדק, חירות, שוויון, יש אומה שקשורה על חרב תחיה. אפשר לאפיין אידאות, עקרונות שעומדים ביסוד האומה, ועבודה זרה שלהם תתאפיין בהתמסרות יתרה לדבר הזה. אבל ההתמסרות שלהם תהיה רק לדבר הזה, וגם היא לא תהיה כל כך פנאטית, כמו שאנחנו נמצא אצל עם ישראל בבית ראשון. למה? בגלל שאצל אומות העולם יש להם היבט מסוים, אבל הם גם מזדהים איתו. הם לא מרגישים שכשהם אוהבים כדורגל, אז זה סבבה להם. הם לא מרגישים שחסר להם משהו אחר. הם מרגישים שמתאים להם הדבר הזה, כן? בשפה מערלית, עבודה זרה בפרק ב', אלה שעובדים את המים, עובדים את המים, למרות שהם יודעים שהאש מחבא אותם. אלה שעובדים את האש, עובדים את האש. כן, הפכתי. וזה לא מפריע להם. אני אדבר כרגע עוד פעם בשפה אנתרופולוגית. האלילות ייחסה משקל משמעותי למקום. זה דבר מאוד בולט בתנ"ך. עם נכבש, נשאר עם העבודה הזרה שלו, ומשאיר אותה לעם שכבש אותו. עם ישראל, מה הכי טבעי שהוא יקרה כשהוא יכבוש את כנען? הוא יאמץ את אלילי כנען. כן, זה מבואר בדברי פלישתים בצורה מאוד יפה, שאומרים אולי אלוהי הערים אלוהים ולא אלוהי הגבעות, או אלוהי הזה, לא זוכר בדיוק את הנוסח. כן, הקדוש ברוך הוא מנצח בערים. התפיסה הייתה שהאליל קשור לאיזה כוח, שקשור למקום, קשור לעם, קשור לתרבות, לכן אין סיבה שאני אראה איזה, בעולם אלילי, אין סיבה, לא להרוג אותי לקחת שני אלים, או להחליף אל באל. אצל עם ישראל, כל פעם שהם הולכים למשהו, נקרא לזה, העל מודע שלהם, בסדר? אני מדבר בשפה פסיכולוגית, הוא לא נותן להם מנוח. הם הולכים למים, זה לא מספיק, הם לא מזדהים עם זה. הם לא יכולים, אומר המהר"ל, להתאחד עם אידיאת המים. אז כל דבר שהם ילכו אליו, הם יאמצו אותו בפנאטיות דתית. כן? אם הם יהיו שמאלנים, הם יהיו שמאלנים הכי גדולים. יהיו סוציאליסטים, הם יהיו קומוניסטים הכי גדולים. כן? כך זה יהיה הפרשנות של הרב קוק, ליהודים מהפכנים. עם ישראל לא יכול לא להקצין את עצמו, מכיוון שכשהוא ניגש לאיזשהו ערך, והוא ערך חלקי, אז הוא סוחב איתו את כל המטען של התרייג. מה שאמור לקרות, זה שאותו תרייג ייצור את הארגון, את הסדר, בכל הדברים. לכן האדם היהודי, או עם ישראל, אומר המהר"ל, הוא עם שהוא עובד יותר עבודה זרה. אבל זו מעלתו שהוא עובד עבודה זרה. מכיוון שמי שעובד הרבה עבודה זרה, סימן שהוא לא יכול להסתפק בשום דבר חלקי. אז הוא עובד את כולם ביחד. אני עכשיו כבר מדבר במשקפיים של הרב קוק, שמשקפיים יותר כאילו מייצגות את זה בהקשר הזה. עם ישראל, מה שהוא אמור לעשות, זה לקחת את הערכים שמסתובבים מסביב בקיצוניות ולארגן אותם. אבל יכולת הארגון שלו אמורה לנבוע מהקודש, מהתורה, מהמצוות, נקרא לזה בשפה של המהר"ל, מהתרי"ג. וכשעם ישראל נהיה סוציאליסט מאוד קיצוני, אז הוא בדרך כלל אומר גם שהוא לא דתי. בדרך כלל זה מה שאני אומר, שזה החליף את המשבצת הדתית באישיות של עם ישראל. אתן לך דוגמה כאילו מאוד בולטת בישיבה, מהרב ליכטנשטיין לא תמצא אמירה קיצונית. זאת אומרת, הרב ליכטנשטיין הוא אישיות שמנסה לארגן, באופן בולט. להחליל, לארגן, לסדר.
דתיים לא פנאטים, ואופן בולט.
כן. אבל אני אגיד את זה בעדינות מסוימת. דתיים אמורים, בסדר? זה היה חזון. אין טוב עכשיו מכל פעם, מדבר בשפה של הרב קוק, שאני חושב שהוא ממשיך פה את הקו הלך המחשבה של המערב. דתיים אמורים, או נקרא לזה עם ישראל כמכלול, אמור לייצג את כלל הדעות, ובמובן הזה הוא אמור גם לדעת שיש אלטרנטיבה. עכשיו, כשאתה אומר פנאטים, אתה נלחם את המאבק הלא נכון. זה בדיוק הנקודה, מכיוון שאל מול העולם האלילי הדתיים הם לא פנאטים. כי אף את ביניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם. לא, כן. העולם האלילי הוא פנאטי אמיתי. הוא מסכים להתמסר עד הסוף. ובדיוק מה שהיהדות מייצגת אל מול העולם האלילי, זה את הרתיעה מהפנאטיות הזאת ואת הארגון שלה. אל מול העולם החילוני, המפורק מהאנרגיה המיתית, מה שנקרא בשפה סוציולוגית, אתה צודק, העולם הדתי יותר פנאטי. אבל הטענה שעכשיו אני הולך איתה, הטענה אמרת שכמה אנשים הולכים איתה בעולם האנתרופולוגיה, שגם בחילוניות יש מרכיבים פנאטיים, רק שהם קיבלו מקום מטורף. כן, זאת אומרת, שלא במקרה בעולם חילוני יש הערצת כוכבי כדורגל או הערצת כוכבי קולנוע. זה לא מקרי, זה יושב על אותו משבצת פסיכולוגית שאצלך יושב ערכים אחרים. אלא שזה ההבדל, אתה החילוני מעריץ קליפה ריקה ואתה מעריץ משהו אחר.
שעם
ישראל יהיה פנאט לעבודה זרה אחת.
כן. כאילו, מאיפה זה מגיע?
לא, אז התמונה שנוצרת היא כזו. עם ישראל, כשתמצא בו שהם עובדים הרבה עבודות זרות במקביל. זה תמונה אחת. ותמונה שנייה זה כשהם הולכים על ערך אחד, הם הולכים עליו עם הרבה יותר אנרגיה לא פרופורציונלית למה שאומר ההיגיון. זאת אומרת, כאילו אם הגוי הוא מאמין בדמוקרטיה, אבל בסדר, דמוקרטיה, כאילו בסדר. אז היהודי הוא יאמין בדמוקרטיה, הוא יאה...
כאילו
את
כל
כאילו
של
כל,
כאילו את כוח כללי ומרכז את הכל במה...
כן, כן. בסדר, עכשיו עוד פעם, אני חוזר אל, אל מה שאמרתי באמצע הדברים. המהר"ל הוא נלחם מאבק בשני מישורים. הוא מתאר מה זה שיש יצר לעבודה זרה בעולם פילוסופי. אז המאבק שלו בפרק ג' זה מאבק אל מול העולם הפילוסופי להסביר למה לא יכול להיות שהפילוסופיה צודקת. למה חייבים לומר שיש דבקות באלוקים בעולם הזה ושיצר הרע הוא כוח, הוא יצר. יצר שכלי בשפה שלו. זאת אומרת, הוא יצר שקשור לתודעה. התודעה שרוצה חוויות, התודעה שרוצה להתמסר. ואז אמרנו שהתמונה שהוא מייצג בכמה מישורים קשורה למעבר שלו. מהפשטה לדבקות. דבקות במצוות, היחס למרכוז, מה תכלית האנושית? האם התכלית האנושית היא ביטוי של איזה מרכז שקיים באישיות, או התכלית האנושית זה איזה הפשטה שנמצאת מחוץ לאיזה אישיות פרטית? כל הדברים האלה זה מהלך אחד, ואני עכשיו אומר לנו, כלומדים, שאנחנו עומדים מול המהר"ל מהצווית השנייה, מכיוון שאת הפילוסופיה שהמהר"ל מנסה בכל זאת להחזיק, אנחנו לא מבינים. כי את היחס שלו בין האחדות לריבוי, ומה מפריע לו בין האחדות והריבוי, זה אנחנו כבר לא מבינים. אני אגיד לזה, עוד אולי איזה משפט אם נספיק. למה אנחנו... יפה, אז אני כן ענה לך, ואני כבר אתפוס טרמפ ואגיד על זה עוד משהו. התמונת עולם של המהר"ל, אני חוזר עליה כאילו בראש הפרקים, עולם המלאכים, עולם הגלגלים והעולם הזה. מה זה עולם הגלגלים? עולם הגלגלים זה עולם שבו כרגע לא משנה התמונת עולם המדעית, אני מדבר כרגע על העיקרון. העולם שלנו הוא עולם חומרי ירוד. יש עולם חומרי עליון. העולם החומרי העליון הוא עולם חומרי שעולם הכוכבים, כדור הארץ במרכז, הכוכבים מסתובבים, הגלגלים זה איזה מין ישויות שקופות האלה שתקועים בהם כדורים, והם מסתובבים מסביב לעולם הזה, והמרחב הזה זה מרחב של עולם חומרי זך. שם אין הוויה והפסד. זה הטרמינולוגיה. עכשיו, העולם הקבלי גם משתמש בשפה הזאת, אבל אני אומר את זה עכשיו כטענה. בסדר, אתה יכול להשתכנע או לא להשתכנע. העולם הקבלי, גם הזה, זה עולם הקבלי לפני הבעל שם טוב והארי, וזה משמעותי, מכיוון שהעולם, השפה הזאת שהמהר"ל הולך איתה, וגם הקבלה שלפני הבעל שם טוב והארי הולכת איתה, זה בעצם מייצג את העולם בשלושה מרחבים, ומזניח את העולם הזה. העולם הזה לכל השיטות הוא הווה ונפסד והוא גרוע. גם למהר"ל. גם למהר"ל, שכשאמרתי שהמהר"ל עושה את התנועה מההפשטה אל הדבקות, הדבקות שלו היא במצוות, והמצוות זה המגע שלך עם הראשית שהקדוש ברוך הוא תקע בתוך העולם הזה. אבל זה לא המגע שלך עם העולם הזה, העולם הזה של החומר והעבודה והאוכל וכל המרחבים והתרבות, זה מרחבים שהם הווה ונפסד, הם לא משמעותיים למערב ולא משמעותיים גם לעולם הקבלה שהדגיש את הסיגופים. המערב גם כן ידגיש את הפרישות במוקד העשייה הדתית, כי הפרישות היא קשורה להזנחה של העולם הזה, הוא ידגיש את ההתקדמות בציר המצוות. גם הרמח"ל אגב יעשה את אותה תנועה, לכן אני אומר שזה זה, 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 זה מערג שלם. ברגע שאני מסית או מוחק את קו האמצע, את העולם האמצעי, שיש חומר זך וחומר נמוך, אז יש רק שני עולמות, העולם האלוקי והעולם הזה. ברגע שאני אומר את זה, אני כבר יכול להגיד מה שנקרא בשפה פילוסופית אימננטיות. אני יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא מופיע פה, ממש. כי לפני כן הייתי צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא באמת יותר מופיע בעולם הכוכבים, כאילו, בעולם העליון. והעולם הזה הוא מופיע, אבל... ואז הייתי צריך לחרוק. אבל ברגע שאין את המרחב הזה, אין חומר זך, זה נמחק מהלקסיקון שלי, אז אני כבר יכול לדבר על זה שיש חומר ורוח, והרוח מופיע בתוך החומר, as it. ולכן במובן הזה, יש מעבר מסוים שבתוך באותה חלון אמרתי שאנחנו כלומדים מתקשים להבין את רוח שנושבת מהעולמות הפילוסופיים של המהר"ל, שהמהר"ל נשען על תמונת עולם הקבלית כשהוא בונה את השלוש עולמות שלו, מכיוון שהוא בדיוק רוצה להראות איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל מרחב. אבל גם תפיסת שלושת העולמות זו תפיסה פילוסופית שמבחינתנו עבד עליה הכלח, במובן הזה שהיא מייצגת פער בין העולם החומרי לעולם חומרי גבוה. כאילו אם היינו יותר מושלמים היינו כמו הכוכבים, וזה לא נכון, כי אין מרחב כזה. וזה מה שיביא את הקריאות הקבליות של החסידות והרב קוק וגם הרב סלובצ'יק אגב בתוך תמונת העולם הזאת, יושב שהעולם הזה הוא השדה, הדתיות יושבת אל מול העולם הזה ולא יושבת אל מול מצוות שיושבות בעולמות העליונים. טוב, זה בסוגריים, כי זה ככה גלישה מסוימת. אני רוצה לחזור כאילו לארגן את הדברים. אז המהר"ל נאבק את המאבק אל מול זמנו. כמו שכבר אמרתי, המאבק אל מול זמנו של המהר"ל היה, אם היינו מעבירים את השיעור הזה, או היינו לומדים את המהר"ל לפני 70 שנה, היינו מבינים מאוד את המהר"ל. מכיוון שלפני 70 שנה, כל השפה המיתולוגית, כל השפה שנותנת משקל לחוויות רוחניות, היא הייתה מחוץ ללקסיקון. העולם הרציונלי בתרבות הוא שלט בכיפה. כן, כאילו, לא ייחסו משמעות, לא ייחסו משקל לחוויות הדתיות. זלזלו בהם. עד היום יש חילונים מהדור הישן שמזלזלים בחוויה דתית, שחושבים שזה פרימיטיבי. אבל ובמובן הזה, זה המאבק שהמהר"ל מתווכח בפרק הזה, שהוא אומר, לא, עבודה זרה זה לא הפשטה. עבודה זרה זה לא טעות פילוסופית. זה לא שכחה, זה לא חוסר מודעות. זה יצר, זה משהו שפועל מתוך האישיות ולא נותן לך מנוח. הדבר הזה היום הוא כבר הרבה יותר פשוט. כמו שכבר הזכרתי, התרבות מחזירה אל השולחן את העולם שעוסק בכוחות החיים. הייתי אומר אפילו החילוניות בת זמננו היא לא חילוניות רציונלית שאומרת אני עושה את מה שראוי, כן, זה נקרא מוסר קנטיאני בשפה כאילו של החילוניות של אז, כן, מה שחשוב, מה שצריך, זה מה שאני עושה. החילוניות עושה מה שבא לה. במובן הזה החילוניות היא משקפת עמדה נסחפת שדומה בניואנס מסוים לתפיסת העבודה זרה שהמהר"ל מאפיין. היא לא מציבה עמדה אידיאולוגית. אדרבה, ללמוד קבלה זה איני. ללמוד כל השפה הניו-אייג'ית שמתקשרת, כל המזרח שנכנס לתוך התרבות. הנזיר שמחר את הפרארי, כל השפה הזאת שמדברת על להתחבר לכוחות עליונים, לאימא האדמה, זה שפה שמחזירה את יצרה לעבודה זרה לתוך התרבות, ואז במובן הזה זה כבר מסית אותה מהודו, ששם זה כאילו הם עדיין חיים באיזה מרחב אחר קצת מבחינה תרבותית, שצריך להפיין אותו בפני עצמו, ומחזיר למרחב שלנו את אותה התמודדות עם יצרה לעבודה זרה, איך שמנשה התמודד איתו, ולא איך שרב אשי לא מבין אותו. ובהקשר הזה אני אסגור בזה, כי זה מאוד, מאוד בולט לעין, הרב קוק כתב המון על יצר עבודה זרה, וזה מפתיע, כי, לא, כי מה יצר עבודה זרה קשור במובן הזה, במיוחד בתקופתו, ובמובן הזה כך שמעתי מהרב הלל, וזה נראה לי דבר מבריק, שהרב קוק התרים את זמנו שהוא זיהה שהאנרגיה של ארץ ישראל, או האנרגיה שהתרבות הולכת אליה, זה אנרגיה שמחזירה את יצר עבודה זרה לשולחן. ולכן ממילא השאלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה היום, זה למה עם ישראל עובד עבודה זרה, זה לא רק שאלה עתיקה שקשורה לתקופת התנך, אלא גם שאלה שמחזירה לשולחן לאיזה מין דתיות אנחנו מייצרים. האם אנחנו נשארים בעולם המופשט ונותנים את השדה של החיים להתנהל ולהיסחף בו, כן, נקרא לזה בשפה יותר פסיכולוגית, העולם ההתמכרותי. בסדר? אז העובדה שההתמכרויות חוזרות לתפוס מקום, ההתמכרות לסמים, לאלכוהול, לכל מיני מרחבים אחרים, שהם קשורים במובן מסוים לעבודה זרה, בגלל חוויות הקצה שבהם, חוסר השליטה שבהם, חוסר הבחירה שבהם. השפה הזאת שקשורה לעבודה זרה ולמרחב ההתמכרותי, זה השפה שבתוכה עכשיו אנחנו נאלצים כביכול להתמודד. הרב קוק, ואני חושב שגם המהר"ל, היה רואה בזה פתח לחזרה שאותו אריה של אש שיצא, הוא חוזר אל התרבות, ובעזרת השם, מתוכו נגלה מחדש את בית המקדש ואת הכוחות שלו. עד כאן.